ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום עליכם, זה מסובך מאוד ללמוד את הפרק שעומד לפנינו היום, ואני לא אני מרגיש שאני לא מלמד אותו בצורה ראויה, אבל אני מזכיר את הדברים שראינו בשבוע שעבר בשם הריד, רבי ישעיהו מיטראני, שאמר שאת הפרקים האלה אי אפשר ללמוד. אז אני לא, אני אומר, גם שבוע הבא נגיע למ"ג, יש כבר דברים יותר, מתחילה התגלות כבוד השם וכו' וכו', זה דברים יותר פשוטים, יותר ניתנים ללימוד. אבל בהחלט מה שלמדנו בשבוע שעבר, אז אני רוצה אולי היום טיפ-טיפה בכל אופן, לא רק להגיד שאנחנו לא מבינים, אלא לנסות אולי כן להבין משהו, ולכן הבאתי פה כמה סרטוקים שהם לקוחים מתוך הפירוש לתנך של הרב שטיינזלץ, ואולי בכמה נקודות נצליח לגעת במה שנעשה פה. אבל בהחלט, אני אומר, דברים קשים להבנה, וראינו בראשונים כבר מה שהם מתייחסים לסיפור הזה. אז לכן הרבה התנצלויות, גם על פרק מ', גם על מ' א', גם על מ' ב', עד כדי כך שהייתה לי מחשבה קטורסית, שהשתפרתי ממנה רק מאוחר, שאולי נלמד היום, שמעת אפיקורסית, התעוררת לחיים. הייתה לי מחשבה אפיקורסית שנלמד עוד פעם את יחזקאל פרק א', זו הפטרה של שבועות. מעשה מרכבה, שנלמד אותו.
אין לכם שבועה, אפשר ללמוד גם.
מה זה?
זה בערב עתיק.
לדחות את הקש?
מה זה?
לדחות את הקש?
לא. אבל תשמעו, אני מוכרח לומר לכם שאם חשבתם שישבועה לכותל היא מתוחכמת, אני אתמול בערב ריגשו אותי, הייתי במרכז בעצרת, בערך ב-12 בלילה הגיע ביבי, ולא חשוב, דיבר מה שדיבר מאוד ככה בכלל ישראל, בכלל הוא דיבר על עצמו, לא שום דבר, סתם ראוי לזה, ותמיד נותנים לו איזה שי, נותנים לו איזה משהו וכו'. עשו שם אתמול תרגיל שיווקי, פשוט התפעלתי מזה. קראו לילד בחור, אמרו, קוראים ליוני שטרן לבוא לתת לביבי נתניהו מתנה. לא הבנתי מה זה. מסביר את יעקב שפירה. אבא של יוני שטרן הזה למד בישיבת מרכז הרב. הוא היה במטוס שנכתב לאנטבה ב-76. נולד לו בן, הוא קרא לו בשם של יוני. הוא נמצא היום בברזיל. הביאו את הילד הזה לפה. הבחור, התכוונתי לומר, ביבי נתניהו, התרגש. זאת אומרת, הביאו ילד שקרוי על שם אחיו, שהוא נתן לו מתנה בשם ישיבת מרכז הרב. כולם שם היו בהלם. זאת אומרת, אם אנחנו שם ישיבת הכותל מתוחכמת, יש לנו עוד לאן לשאוף, יש לנו עוד מה ללמוד. מה זה? הזכרנו פה, אחותינו הגדולה, מרכז הרב במוצאי שבת. אז בכל אופן, אנחנו מנסים, אני אומר, בפרק מ', מ' א', מ' ב', במ"ם ג' יהיה לנו הרבה יותר פשוט, כי מ"ם ג' זה כבר התגלות כבוד השם, וממילא פה נדבר כבר על החזרת השכינה, על דברים שנדמה לנו שאנחנו יותר יכולים לדבר עליהם. בדברים האלה, כפי שראינו בריד בשבוע שעבר, באמת אנחנו לא יכולים לדבר. הנקודה שאני רוצה לפתוח בה היא בדף המקורות במקור מספר אחד, והיא הכוח של האמונה. עד איכן מגיע כוחה של אמונה, וזה קשור לפרק שלפנינו. בואו ראה, כשהקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את צורת הבית, מה הוא אומר? אגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את תוכנית. זאת אומרת, ראינו כבר בשבוע שעבר, ונראה את זה גם היום, ראינו בשבוע שעבר איך כל הדבר הזה מתרחש, בפסוק ג' בפרק מ', ויבא אותי שמה, והנה איש מראהו כמראה נחושת ופתיל פשתים בידו וקנה המידה והוא עומד בשער וידבר אליי. זאת זאת אומרת, מחלקת המדידה עומדת ומארגנת ומסדרת את כל העניינים. אבל תראו מה אומר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, בארץ שונאינו, ואתה אומר לי ללך ולהודיע לישראל צורת הבית? כמה קשור ללמוד את העניין הזה סביב יום ירושלים? איזה אמונה הייתה לעם ישראל בכל הגלויות, בכל העניינים. אף אחד לא ידע, איך סיפר פה הרב עמר במוצאי שבת, יהודי מרוקו, מה הם ידעו מהכותל המערבי? בספרים העתיקים בסוף הייתה תמונה כזאת, לא תמונה, ציור, קבר רחל, הכותל המערבי, זה מה שהם ידעו. יהודי אתיופיה מסרו את הנפש, חצי מתו בדרך בכלל, הולכים לירושלים, לא יודעים בכלל מה זה, לא ראו את זה אף פעם. וכולי וכולי וכולי. אז אומר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה אנחנו עכשיו בגלות? מה אתה עכשיו נותן לי את המידה? תארו לעצמכם שעכשיו יבואו לפלוני, יגידו לו, תשמע, בעוד 50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, אתה תבנה בית, הסלון יהיה 2.5 על 7, והגוב, לא הבנתי, בעוד, מה, מחר בבוקר בונים את זה? לא, זה סיפור. אז משמע כל העניין הזה. תראו איזה אמונה ריבונו של עולם נוטע בה. אני קורא שוב, אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה ברצוננו, ואתה אומר לי ללך ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם, וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו? מה יש לנו לדעת עכשיו את צורת הבית? מה זה יוסיף לנו? מה זה ייתן לנו? מה יש לעשות בכלל בעניין הזה? וכי יכולים הם לעשות? אניח להם עד שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני הולך ואומר להם. אני אומר שוב, אני עושה פה, מכיוון שבלתי אפשרי, וראינו שהראשונים כותבים את זה, בלתי אפשרי במידת אנוש ללמוד את הפרקים הללו, מ', מ"א, מ"ב, ואנחנו בכל אופן לא רוצים סתם להפוך את הדפים ולדלג על הכל. אז נגענו בשבוע שעבר בפרק מ', נגענו בפסוקים הראשונים, בתאריך, בעניין של היובל, בעניין של ראש השנה בעשור לחודש, איך הדברים הללו מסתדרים, זה עשינו. אז גם היום אני בשיפולי הפרק, אנחנו תכף נקרא אותו, הרוב זה דברים סתומים ועלומים ועמומים, אבל כשיש כמה נקודות אחיזה, אז התנחומה הזה הוא תנחומה של אמונה אדירה. אז מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, וכי בשביל שבניי נתונים בגולה יהיה בניין ביתי בטל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גדול קריאתה בתורה כבניינה, לחמור להם והתעסקו לקרוא צורת הבית בתורה, ובשכר קריאתה שהתעסקו לקרוא בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית. זאת אומרת, יש כאן והראינו בבניינו במובן של להתעסק, לעסוק בדבר הזה. ואני חושב שהיום קשה מאוד, זה נושא מאוד טעון, גם בישיבה לא מדברים על זה. עלייה להר הבית וכולי, כל מי שהתפלל אתמול בכותל, אז היו כאלה שעלו, והם היו צריכים הרי להודיע לכולם שהם עולים. מה, סתם לעלות בשקט? מה עשינו בזה? לא עשינו כלום. והיו, גם היו הרבה, הרבה עניינים, לא יודע, מהמעט ששיתפו אותי קודם לכן, איך מטפלים בסוגיה ובעניין הזה. אבל ברור שיש איזה כוחות, והשאלה למה מנתבים אותם? למה אנחנו מנתבים אותה? וזה נכון, אני חושב שזה נכון בהרבה דברים, זה נכון בקבלת שבת של קרמיבך, וזה נכון בהרבה, כאילו אנשים רוצים כל מיני עניינים, וקשה להם מאוד לקמת אותם לעבודת השם שיטתית, רצינית, משמעותית. הרבה יותר קל להעמיק בדברים חיצוניים, כאילו להחצין דברים כאלה, הרבה יותר קשה, וכאן, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר ליחזקאל, אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו מדברים, הזכרנו בשבוע שעבר, אנחנו מדברים 14 שנה אחרי חורבן הבית, וזה לא המידות של בית שני, בית שני נבנה בין בית ראשון לשני, לא ניכנס כרגע לסוגיה 70 שנה, אבל פה אנחנו מדברים על בית שלישי, מאז יחזקאל ועד היום, בכל אופן עברו 2.5 ועוד כמה ימים, אז מה הוא אומר להם את כל מידות הבית? אז התנחומה הזה, אני אומר, המדרש הזה, התנחומה הזה, הוא נותן לנו, חבר'ה, זה צריך להיות בתודעה שלנו. ואני אומר, ללמוד את זה יום אחרי יום ירושלים, איזה מקום, איזה תודעה הייתה לירושלים, אצל כל יהודי בעולם, לא משנה מאיפה הוא ואיך הוא. יולי אנדלשטיין, שסיפר שכל השחרור של ירושלים, הוא העיר מיליון יהודים בברית המועצות לחפש את השורשים שלהם. זה מה שהעיר אותם, זה מה שעשה להם, זה מה שפעל עליהם. דווקא הדבר הזה, יכול להיות שהם היו כובשים רק את רמת הגולן, זה לא היה כך, אנחנו לא יודעים. ובעצמנו אנחנו יודעים שכל הכיבוש ירושלים הזה היה, לא יודע אם לקרוא לזה בטעות, אבל בטח לא דבר שתוכנה, בטח דבר שהתאבה תוך כדי תנועה, והיה צריך ללחוץ על ראש הממשלה, לשקול וזה, מה, איך ולמה, והירדנים, לא רחוק מהמקום שאני לא יודע כבר, היה כבר הסיפור ששגרו אותו לצד הברית, או עתיד להיות?
בארבע.
בארבע. אז לא רחוק משם, כל המלחמה נפתחה בזה, אם תעלו לגג של הישיבה, גם אצלנו בבית קוראים את זה, יש איזה בניין, בניין כזה, כיפה מאוד משונה ומעליו דגל כחול של האומות המאוחדות. אם הירדנים לא היו פורצים למטה האומות המאוחדות ומגרשים את אנשי האום משם, לא הייתה נפתחת בכלל מלחמה בירושלים, אלא הם גירשו אותם משם וממילא מזה התפתח כל הסיפור. אז איך הקדוש ברוך הוא 51 שנה סוגר מעגל מסביב לכל העניין. אז אחרי כל ההקדמות וההתנצלויות והידיעה של תקום בשפת אמת, תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. מה אתה אומר?
זה לא עונה לשאלה של הרב שאל על אם האדם עכשיו יבנה בית עוד שבע שנים ועכשיו לדעת איזה בית זה יהיה, לא נדע לו.
נכון, אבל כי זה בית אלוקי, זה לא בית אנושי. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיק אותנו כל הזמן. למה בתפילות אנחנו מתפללים על זה כל הזמן? והרינו בבניינו, זה לא רק שיר, והרינו בבניינו, בסמכנו ותיקונו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך וכו' וכו' וכו'. זה הדבר המרכזי בתודעה, כשהיה איזה מאבק בציונות והייתה ואמינה, טוב בוא נמצא איזה מקלט מדיני, דיברו על ארגנטינה, דיברו על אוגנדה או משהו כזה, הצעירים בקונגרס הלאומי השתתחו על הרצפה ואמרו אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, לא יעלה על הדעת דבר כזה. אנחנו לא מבטרים בשום פנים ואופן, אנחנו הולכים עם העניין ועם הדבר הזה, והמחשבות על בינאום ירושלים, כל מיני דברים שעברו פה, אבל עם ישראל זה החיים שלו. עכשיו מאיפה זה מתחיל? איך זה נהיה החיים שלנו? זה שאתה ואני נכנס את החיים שלנו, זה עוד לא אומר כלום. אנחנו אנשים ברי חלוף, אנחנו אנשים שיש לנו נקודת התחלה, יש לנו נקודת... פה זה בנצח, פה זה נכנס והנצח זו ירושלים, זה נכנס לתוך המהות ולתוך העניין, שקדוש ברוך הוא אומר לי, יחזקאל, תשמע, אני עכשיו אומר לך מידות של הבית השלישי, אנחנו לא יודעים לך מתי זה יהיה. אין ספק שעכשיו אנחנו קרובים לזה מאוד, לפי מה שכולם מדברים ואומרים, ומרגישים גם. לא יודע, אני אומר ש... מה שמתרחש פה בשבועות האחרונים זה באמת דברים למעלה מהשגתנו ומידיעתנו, מתפיסתנו, כל דבר ברבדים המדיניים, ברבדים הצבאיים, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע עלינו רוב טוב וחסד, כי הכל בשנייה אחת יכול להתהפך. אבל כל זה מתחיל מזה שיחזקאל אומר פה, מסביר פה, מנמק פה, וזה מה שהתנחום המתמודד עם זה. התנחום המתמודד עם העניין הזה, אמור להם והתעסקו לקרוא צורת הבית בתורה, ובשכר קריאתה, זה השכר. אני מעלה עליהם כאילו הם עסוקים בבניין הבית. אז אני אומר, זה איזשהו רקע לפרק המאוד מסובך ומאוד מורכב. אני אומר את זה כבר בפעם השלישית, אני בעל קריאה, אני לא יודע נעמוד על כמה נקודות, אבל בהחלט הדבר מסובך. מה שקצת מקל עליי, שאני רואה שיש ברוך השם תלמידי חכמים חשובים, ובאמת במהדורת התנ"ך של הרב שטיינזלץ, ולכן הבאתי פה טיפ טיפה סרטוטים שנוכל להבין בדיוק מה קורה. דיברנו בשבוע שעבר שהוא נמצא בחצר ומתחילים להכניס אותו פנימה. שימו לב לפסוק הראשון בפרק מ"א, ויביאני אל ההיכל. תסתכלו בתמונה שבמקור 3, היכל. אתם רואים יש אולם, יש היכל ויש קודש הקודשים. אז תארו לעצמכם את המצב. היום, דרך אגב, נורא קל להבין את הסיטואציה. מישהו מכם היה בסיור במנהרות הכותל שמטיילים בתוך בית המקדש? נועם היה, מי עוד היה? הייתם, מכירים את זה. שמטיילים, אתה יושב עם... כן, אז זה דבר, אתה יושב על כיסא, ואתה כאילו עושה סיור בתוך בית המקדש. עכשיו, בנבואה, להבדיל, רוח הקודש, זה בדיוק הסיפור. יחזקאל נמצא בבבל,
הקדוש ברוך הוא כביכול, וכביכול, זה מראה הנבואה, זו האמת של הנבואה, אנחנו מאמינים בזה. הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, ואנחנו אמרנו, כמו שבפרק ח' הקדוש ברוך הוא מוליך אותו כדי לראות את כל תואבות ירושלים, מכיוון שאנחנו בחלק המסיים של הספר, אנחנו סוגרים את המעגל, הובילו אותו לראות את הסיבות שגרמו לחורבן המקדש, עכשיו מובילים אותו לראות את מה שיגרום להחזרת השכינה. ולכן בפרק מ"ג אמרתי שם בעזרת השם עד מ"ח, סוף הספר נוכל ללמוד טוב יותר, שם באמת נוכל לראות את הדברים, איך השכינה חוזרת ומה בדיוק הוא. אז כאן מוליכים אותו, הוא יושב בבבל, קדוש ברוך הוא מראה לו בנבואה, אין לנו הבנה מה זה נבואה. קדוש ברוך הוא מדבר אל האדם, מסרטט לפניו צורה, והוא שם אותו במקום המקדש שיבנה. עכשיו זה לא סתם בחצר, זה לא סתם באולם שראינו אותו בשבוע שעבר, אלא הוא מכניס אותו להיכל, הוא מכניס אותו כבר לאיזושהי נקודה פנימית. ויביאנה אל ההיכל, וימוד את האילים שש אמות. אילים זה עמודים. אילים זה עמודים, עכשיו תסתכלו, יהיה קשה לנו להסביר, תסתכלו בשלוש למטה. אתם רואים, יש כתוב שם שניים עמודים, ימין ושמאל, מה זה מזכיר לנו בבית ראשון? יכין ובועז, זה מזכיר לנו את יכין ובועז בבית ראשון, ושימו לב שיש עמודים, יש שני עמודים כשנכנסים לאולם, וימוד את האילים שש אמות רוחב מפה, ושש אמות רוחב מפה, רוחב האוהל. זאת אומרת, יש פה למטה מידות שש, כאילו הקיר הזה הוא שש, אני לא יודע בדיוק מה, כנראה שהיה כאן איזשהו עובי מסוים, ורוחב הפתח, יש שם סרטוט כזה, הרוחב כולו הוא 20, אבל הרוחב של הפתח בגלל העמודים הוא 10, תחשבו 10 אמות, אמה בין 50 ל-60 סנטימטר, רבחי נאי, חזוניש וכו', אנחנו מדברים על איזשהו מפתח שבין 5 ל-6 מטרים. זה לא משהו ענק, בוא נאמר שפה להערכתי אנחנו בערך ב-4.5 מטר, אז זה עוד מטר או משהו כזה, זה הכניסה כשיש עמודים, זו הכניסה להיכל. עכשיו, ורוחב, וימוד אורכו 40 אמה, תסתכלו בסרטוט, אתם רואים שכתוב 40? בהיכל, אתם רואים שכתוב 40? והרוחב הוא 20, כמו כל הזה, ורוחב 20 אמה, הוא בא לפנימה, זאת אומרת, הוא מוליך אותי פנימה לתוך ההיכל הזה, וימוד את אל הפתח 2 אמות, והפתח 6 אמות, ורוחב הפתח 7 אמות. לא יודע בדיוק, אז אולי זה הכניסה, יש שם עוד כניסה, זאת אומרת, יש שם עוד יציאה, יש פה כניסה, לא ברור האם אולי זה היה בשיפוע כלשהו. וימוד את אורכו 20 אמה, ורוחב 20 אמה על פני ההיכל, ויאמר אליי זה קודש הקודשים. זה ברור, תעלו למעלה, אתם רואים שקודש הקודשים, העמודים שלו הם טיפה שונים מהעמודים שהיו למעלה, והוא אומר לו, זה קודש הקודשים. עכשיו, הדבר המעניין פה, תראו, תהפכו לרגע במקום מספר 4, את ההערה של המצוגות. הוא בא לפנימה, כן? ויאמר אליי, זה קודש הקודשים. עכשיו, מה כתוב בפסוק ג', הוא בא לפנימה, איך זה יכול להיות? אז תראו מה מאיר המצודות. המלאך הדובר בי בא לפנים מן ההיכל לבית קודש הקודשים ולא הביאו עמו כי אין לבוא שם כי אם הכהן הגדול ביום הכיפורים. הערה. אבל תגידו לי, כל זה היה במראה הנבואה, אז מה הבעיה? אז אני לא יודע מי זה הסוגריים. אני לא יודע אם זה הסוגריים, זה כאילו מה פשר ההוספה הזאת. אבל ואף כי היה במראה הנבואה, מכל מקום הראו באופן הראוי במוחש. ובא לפנימה, זאת אומרת רק המלאך, וזה קשור לסוגיה של יום הכיפורים וכולי, והוא לא לוקח אותו ומה הוא עושה איתו וכולי, והוא מראה לו, אז הוא הולך איתו,
בתוך האחד ובתוך קודש הקודשים. ואני אומר היום, טוב, זה לא שכיח שמישהו ילמד. אני אומר, חלק מהאנשים בעזרת השם מתעתדים לעסוק בחינוך ובהוראה. אני לא חושב שהפרקים האלה הם בתוכנית הלימודים, אבל תחשבו כמה קל היום באמצעות מצגת להציג את הפרק הזה. אתה, אם, אני אומר עוד פעם, אני לא מבין לא במחשבים ולא בהנדסה, אבל מי שיודע איך לעשות את זה, אז הוא פשוט יכול ללכת עם איזה חץ, והוא אומר לתלמידים, הוא מראה, אם מלמדים את זה פעם או משהו כזה, תראו איך, איך המלאך מוביל את הנביא, איך הדבר הזה הולך ומטיילים ומסיים, וזה מאוד מאוד פשוט ומאוד קל בטכנולוגיה שיש לנו היום, פתאום להפוך את ה... כולנו יודעים, וזה הכלל הכי יסודי, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. אם הנבואה הזאת נכתבה, זו נבואה שנצרכה לדורות. אנחנו צריכים לחשוב מה זה מלמד אותנו, מה זה אומר לנו, זה עיקר כל העניינים כולם. אז הוא לוקח אותו לשם, אני חוזר לפסוק ד', וימוד את אורכו 20 אמה ורוחב 20 אמה אל פני ההיכל, ויאמר אליי, זה קודש הקודשים. אומר לי, אתה רואה, עכשיו אני לוקח אותך, אני מכניס אותך לתוך קודש הקודשים. עכשיו תראו את המידות, אני לא זוכר כרגע את המידות של בית ראשון, אבל שימו לב שקודש הקודשים הוא בדיוק חצי מן ההיכל. ההיכל הוא 40 על 20, קודש הקודשים הוא 20 על 20. ממש חצי בדיוק בתוך כל העניין, ויש פה סיפור ש... איך הרמדארי היה תמיד נוזף בנו. גם ברוך השם היום אנחנו שבחים, זה לא... לא רק, אם זה רק נוזף, זה רע מאוד. אבל אם אומרים דברים טובים, הוא אמר, אתם ישיב ובורכים, אתם לומדים תנ"ך מהגמרא. אבל יש פה דיון על האמת רקסין, על, על הקיר שמפריד בין האיכה לבין קודש הקודשים, אם הוא תפס מקום, אז המקום הזה היה, מאיזה חלק זה היה במקום? האם זה היה רק פרוכת, או שזה היה קיר? ויש הבדל בין בית ראשון לבית שני. המטרקסים זה גמרא בגמרא בברבטה, יש שם תוספות קטן מעניין מסביב מסביב לדברים הללו וכולי. וימוד קיר הבית שש אמות. עכשיו שימו לב, הקירות זה, אנחנו כאילו מכירים מהתורה את המשכן, מכירים ממלכים א' את הבניין של, את בניין בית ראשון. שימו לב, זה נשמע לנו כמו ממדים. זאת אומרת, כל קיר היה שש אמות. אתם יודעים מה זה? כל קיר, תסתכלו, אתם רואים מתחת לעמודים, בציור שלוש, מתחת לעמודים יש שם את המספר שש, ויורדים שני קווים מהרוחב של הקיר. זאת אומרת, הקיר היה שש אמות. תחשבו מה זה? 3.6 מטר של קיר. שש אמות, המים בין 50 ל-60, 3.5, 3.60. מי בונה היום קירות כאלה? זאת אומרת, ברוב, לא יודע, הבניין שלנו הוא יחסית ישן, אז פעם כששיפת היה צריך, אתה פשוט, הקיר הוא, היום בקיר כזה עושים חצי ניש על הארון, מי מבזבז על זה קיר? אבל אני אומר שהיו בונים פעם, גם פה, גם הבניין של הישיבה הזה, זה בניין שתוכנה לפני 30-40 שנה, הקירות אבי מאוד. הבדיחה שהרמדארי סיפר, שהיה צריך להביא כמה אוניות מלט לנמל אשדוד או חיפה כדי לצקת פה את כל, את כל המערכת הזאת. אז כאן כאילו במקדש, ושימו לב, אנחנו מדברים על מקדש שהוא יהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג. גמרנו, אחרי זה אין שום דבר, אף אחד לא יפציץ אותו, לא יחריב אותו, אבל בונים קירות, בונים שש אמות, הקיר, זה משהו ענק, לא יודע ממה בונים אותו, עצים, אבנים, בטון, זה גם זה, הרי לבית ראשון יש דיון, אבנים ועצים, שלא יחרב, שלא ישרפו אותו, אבל זה משהו אחר, הבית הזה הוא אחרי כל התיקון של הקץ המגולה, של תחיית המתים, כל מה שלמדנו בפרק למד וב, למד זין, למד חט, למד ת, הקץ המגולה, תחיית המתים, וזרקתי עליכם מים טהורים, גמרנו, העולם הגיע לתיקונו, ובכל אופן בונים פה מקדש עם יציקות אדירות כגון אלו, שזה הגודל שלהם. ורוחב הצלע, 400 סביב, סביב לבית סביב, והצלעות, צלע אל צלע 3.30 פעמים, זה לא ברור כל כך, 3.30 פעמים. זאת אומרת, יש מי שרוצה לומר שאם אנחנו נספור את סך כל הצלעות שיש זאת אומרת, עוד קיר ועוד קיר ועוד תא ועוד נשקה, נגיע ל-33. אני לא יודע בדיוק, יש פה תאים, יש פה לשכות, יש פה כל מיני עניינים, שגם שימו לב שמשמאל ומימין, לשכת המאה, המאה זה כנראה הגודל שלה, אבל לא ברור בדיוק מה היה פה, ויש פה את קירות התמך, עתיק, קיר תומך, שזה גם כן איזשהו ממצא מאוד משמעותי, ולא יהיו אחוזים בקיר הבית. לא יהיו אחוזים בקיר הבית, אני מבין, אם אתם מסתכלים, אתם רואים את תסתכלו עוד פעם, אנחנו עובדים על ציור 3 בעיקר, אתם רואים בצד שמאל כתוב צלעות בסוגריים תאים? רואים את הדבר הזה? שימו לב שהם לא נשענים על קיר הבית. כאילו בנו להם איזושהי סבכה נוספת. הם לא נשענים על הקיר של בית המקדש, אלא יש להם איזה קיר נוסף, ובתוכו בנויים הלשכות הללו, התאים הללו, ששימשו לכל מיני ענייני תחזוקה שוטפת של המקדש. אבל יש פה דגש, ולא יהיו אחוזים בקיר הבית. זה מחוברים לקיר נוסף, לא יודע למה זה כל כך משמעותי, הראיה היא שהנביא מדגיש את זה. ורחבה ונסבה, הצלע מתרחבת ופונה, היא לא נשארת בגודל שלה, ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית, על כן רוחב לבית למעלה, וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה. זאת אומרת, מתוך הצלעות התחתונות עולות כנראה מדרגות אל העליונות, וממילא, מה קורה? אם אתה רוצה לעשות מפה מדרגות למעלה, אז יוצא, נניח שאנחנו לוקחים את המבנה הזה, היום עושים את זה בהרבה מקומות, בונים רמפה כזאת, בונים גלריה, עושים את זה בבתים, בכל מיני מקומות שרוצים לבנות פינות ישיבה או דברים כגון אלו. עכשיו, המדרגות לעולם תופסות מקום. אז יוצא, אחרי שאתה מעמיד את המדרגות, שהרוחב למעלה הוא לא כמו הרוחב למטה. כי למטה שם את המדרגות, אז הם תפסו חלק מהמקום, ולמעלה זה נשאר במצב שלו, בעניין שלו. ולכן הוא אומר, על כן, רוחב, אני קורא עוד פעם את פסוק זין, ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית, על כן רוחב לבית למעלה, וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה. וראיתי לבית גובה סביב סביב, מוסדות הצלעות מלוא הקנה 6 אמות אצילה. מה זאת אומרת? היסודות, מוסדות זה מלשון יסודות, אצילה זה אמה גדולה. יש מי שמהפרשנים רוצה לומר שבדרך כלל מודדים אמה מהאצבע שנקראת אמה עד סוף המרפא, אבל הצילי ידיו זה מתחת לבית השכי, אז יש לפעמים שהיו משתמשים באמה שהיא כאילו מקיפה את כל היד. הצילי ידיו מופיע בקשר לאפוד וכולי שזה נמצא פה, אז זה אמה הרבה יותר גדולה. רוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ 5 אמות, ואשר מונח בית צלעות אשר לבית, ובין הלשכות רוחב 20 אמה סביב לבית סביב סביב. זאת אומרת, תסתכלו בסרטוט, מהלשכות והחוצה עוד פעם יש 20 אמה לכל צד, הקיר התומך הוא הקובע את העניין, ופתח הצלע למונח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום, ורוחב מקום המונח 5 אמות סביב סביב. זאת אומרת, יש עוד פתחים שדרכם אפשר להיכנס, והבניין אשר על פני הגזרה פאת דרך הים, הכוונה היא לדרום, מערב, ים, סליחה, מערב, שזה דרך הים, רוחב 70 אמה, וקיר הבניין 5 אמות, אם מישהו מוצא פה 70 אמה, פה אנחנו מוצאים 90 אמה סך הכל, יש פה כנראה עוד משהו שהוא מגביל אותנו ל-70, ואורכו 90 אמה. שימו לב, בצד ימין של הסרטוט באמצע, מהקיר שבו מתחילים העמודים עד הקיר המסיים, לא קיר התמך, כתוב שם 90, כי יש לנו 20 של קודש הקודשים, יש לנו 40 של ההיכל, זה 60, יש לנו 11 של האולם, זה 71, וכנראה שהקירות באמצע זה בסך הכל מגיע, כל אחד היה 6, אז אנחנו מגיעים פה לעוד 18, אז חסר לי עוד אחד, אבל בגדול אנחנו מגיעים פה ל-90. הוא מדד את הבית אורך 100 אמה, והגזרה והבנייה בקירותיה אורך 100 אמה, ורוחב פני הבית והגזרה לקדים 100 אמה. זאת אומרת, מזרח ומערב שווים שהם יהיו 100 אמה. הוא מדד אורך הבניין אל פני הגזרה אשר אחריה, ועת עיקיה, זאת אומרת, עתיק, זה קיר התמך, יש קיר תמך, עתיק עיה, מפה ומפה 100 אמה. זאת אומרת, שימו לב שקיר התמך עובר בגודל שלו את רוחב בית המקדש, ואולמי, וההיכל הפנימי ואולמי החצר. הסיפים, עכשיו יש לבניין כל מיני בליטות, כל מיני דברים שהם נוספים על העניין. הסיפים והחלונים האטומות והעתיקים סביב לשלושתם, כנראה שהיו קירות תמך נוספים. נגד הסף סחיף עץ סביב סביב, והארץ עד החלונות והחלונות מכוסות. מה המשמעות של העניין הזה? לא היו חלקי עץ בפני עצמם, אלא הם היו משולבים במבנה. עשו את זה כדי שניתן יהיה לצפות את העצים בזהב. אי אפשר לצפות אבן בזהב, אפשר לצפות עץ בזהב. אנחנו יודעים עד היום, יש חומרים שמדבקים אחד לשני, יש חומרים שזה לא הולך. ולכן, והארץ עד החלונות, מהרצפה עד לגובה של החלון היה עץ, וכן החלונות מכוסות, היו גם כן מעץ. על... מה?
הסיפים,
שזה לא מחובר לגמרי, והנו אמרו את
הסיפים, ששם זה
זה. נכון, והבית יבלש. כן, שזה לא...
הרב אמר שיש דברים שאי אפשר לחבר אותם לחלוטין.
כן.
עבודה לי פעם הזכיר, והנו אמרו את הסיפים, שהעת לא
מחובר,
ושם זה
זה,
כל השאר לא.
כן, שם זה יכול לזוז. על מעל הפתח, ועל הבית הפנימי ולחוץ, ועל כל כך סביב, סביב בפנימי ובחיצון מידות. ועשוי כרובים ותימורים, כרובים ותימורים, אנשי הרובע יכולים לדעת מה זה. הכוונה היא לחקיקה באבן של כל מיני צורות, של עץ תמר, של... אנחנו יכולים לראות את זה בקרדו או בשרידי הקרדו, למרות ששם הרכיבו את זה בצורה, כאילו אספו כל מיני דברים והרכיבו, אבל גם ברובע הרודיאני, גם בכל מיני מקומות. זאת אומרת, כשאנחנו באנו לרובע, אז באנו, זאת אומרת, כתלמידים בישיבה, איפה שהיום הקרדו, זאת הייתה החנייה של המאפיונרים. זאת אומרת, הם היו נכנסים לתוך הרובע עם האוטו, היה שם הר כזה, זאת אומרת, הכל היה מכוסה אפר. אתה יודע, ככה, אתה בא עם האוטו, מעלה אותו לעלייה והולך הביתה. רק אחרי זה חפרו את כל הסיפור הזה, אבל את העמודים לא מצאו. אז רצו לדמיין איך זה נראה, אז העמידו את העמודים והדביקו כל מיני חלקים. אבל אפשר לראות שיש עליהם פיתוחים וכותרות, וזה מה שהנביא קורא. הנביא קורא לזה כרובים ותימורים, ותימורה בין כרוב לכרוב, ושניים פנים לכרוב. זאת אומרת, היו עושים המון המון שנים אחרי זה גם, היו עושים כל מיני איתורים על האבן. ופני אדם, פני אדם, אל התימורה מפה ופני כפיר, זה אריה, אל התימורה מפה עשוי אל כל הבית סביב סביב, מהארץ, עד מעל הפתח הקרובים והתימורים עשויים וקיר ההיכל. זאת אומרת, כנראה שהיו כל מיני איתורים, כל מיני דברים ש... ולמעשה כתוב לנו שבעזרת השם זה יהיה. זאת אומרת, כשיבנו את הבית השלישי, יצטרכו לעשות את האיתורים האלה. ההיכל מזוזת רבועה, זאת אומרת, מה המשמעות של הפתח של ההיכל הוא מרובע, הוא לא עגול, אלא הוא... ריבוע, ופני הקודש המראה כמראה. זאת אומרת, המראה שנגלה לי זה כנראה מראה הקודש שאותו אני לא יכול לתאר. עכשיו, אני רוצה לקראת סיום להתעכב פה על עוד משהו שטיפ טיפה אפשר להבין אותו. המזבח עץ שלוש עמות גבוה ואורכו שתיים עמות ומקצועותיו לו ואורכו וקירותיו עץ וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. מה אנחנו יכולים לגעת בפסוקים התמויים הללו? תראו לרגע את הגמרא בחגיגה. מה זה? לא שומע?
אם המזבח עשוי
מעץ, אבל גם במשכן היה עשוי מעץ, מכופה.
אבל אלעד שואל, למה לא כתוב פה שהוא מצופה? תכף נראה, הפרשנים דנים בזה. אז קודם כל, הגמרא בחגיגה, במקום מספר 6, אמרתי, זה טיפ טיפה דברים שאפשר להתבונן בהם. ברחמנא קריא עץ, דכתיב המזבח עץ שלוש עמות גבוה, באורכו שתיים עמות ומקצועותיו לו באורכו וקירותיו עץ וידבר עליי, זה השולחן אשר לפני השם. הכוונה היא שזה המזבח הוא השולחן שעליו מקריבים קורבנות, כמו להבדיל שאדם אוכל גם מקריבים קורבנות. שואלת הגמרא, פתח במזבח וסיים בשולחן, מה זאת אומרת? דיברנו על המזבח, עכשיו אתה אומר לי זה השולחן אשר לפני השם, למה השתנו המילים? רבי יוחנן בריש לקיש דאמר תרווי, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם, עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. וזה דבר שכולם מכירים. הבעיה שזה נסתר מגמרא בתענית. הגמרא בתענית אומרת, מקור 7, אמר אברהם, אנחנו תכף ננסה להבין את המזבח עם ההערה של אלעד, האם הוא היה רק מעץ, היה מצופה, פנימי, חיצון מה היה בו. אמר אברהם, ריבונו של עולם, שם הישראל חוטים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול, כדור הפלגה. זאת אומרת, שהרב דרי תמיד היה אומר, שאדם הראשון נתן את דוד המלך 70 שנה, למה? אדם הראשון עולה על תחנה הראשונה. הוא אומר, תשמע, אני מוכן לעלות לרכבת אם אני יודע שיש תחנה אחרונה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אדם דוד משיח. ראשי תיבות אדם. אדם דוד משיח. כי אתה עולה על הזה, בסוף תהיה משיחיות, בסוף יהיה גאולה, בסוף זה. אבל אז מראים לו שדוד המלך הוא בר נפלא. אז ממילא הוא אומר, אני תורם לו 70 שנה כדי שהדבר הזה, יהיה. אז כתוב כאן שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אולי אתה אומר לי כי ביצחק יקרא לך זרה וכו' וכל העניינים, בסוף יהיה דור המבול, דור הפלגה, מי יודע מה יהיה בכלל, יישאר משהו מכל הסיפור הזה. אמר לילד, אמר לפניו ריבונו של עולם, עוד יהיה לי במי ראשנה. אמר לי, ככה לי עגלה משולשת ועז משולשת בתור וגוזל ויקחו את כל אלה וכו'. אמר לפניו ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים. בקיצור, כשבית המקדש קיים, יש לנו אנטיביוטיקה, יש לנו תרופה. אדם נעשה חולה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. אדם עבר עבירה, הוא מביא קורבן, זה מתכפר לו. אבל כשאין בית מקדש, מה נעשה? מתה עליהם, בזמן שאין בית המקדש קיים, מתה עליהם. אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי ואני מוכה להם על כל אבונותיהם. זה ממש הדברים של התנחומה שהתחלנו בהם, ולכן המנהג, ספרדים מעבירים בזה הרבה יותר מאשכנזים, לומר קורבנות גם במנחה, לומר בשחרית, שזה צריך לבוא לתפילה בזמן, אבל העניין הזה של אמירת הקורבנות, כאילו אנחנו מקריבים קורבנות, ולכן יש הבדל בין יום חול לשבת, מה לומר, מה לא לומר, כן אביה. ספרדים אומרים
לפני ברכת המזון
קורבנות?
לא, זה השולחן של לפני
השם. זה השולחן של לפני השם, כן, אני יודע, נכון, כי השולחן מכפר, זה כאילו זה בדיוק הרעיון.
זה מעניין
שאומרים
חצי
מהפסוק. מה?
זה מעניין שאומרים חצי
מהפסוק. חצי, נכון, עוסקים אותו, נכון. אני ראיתי גם דרך אגב בתי כנסת שעל הבימה, כאילו, תמיד רוקמים על הבמה, זאת אומרת, אצל הספרדים אין הבדל, פה אצל האשכנזים זה עמוד של החזן ועמוד של הקריאה, אז על עמוד של הקריאה ראיתי כמה מקומות, זה השולחן אשר לפני השם. כאילו, זה, על זה קוראים בתורה, על זה, 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 זה השולחן של לפני השם.
הוא אומר, פה שהוא אומר שהשולחן הוא עכשיו שולחנו של אדם
מחפר
עליו, מה
הכוונה
שולחנו של אדם?
שאם הוא אוכל עליו, ומה שכתוב במשנה באבות, והוא אומר עליו דברי תורה, והוא לא אוכל מזמחי מתים, וכולי וכולי, אז הוא בזה, הוא עושה תיקון לאכילה, עושה תיקון לעצמו.
יש לך שאומר שזה, אולי, רק
כן, ברור, ברור, לא, את המילה לזה הכרתי.
נראה לי שרשי אמר שם שמביאים עניים לשמות.
מה רשי?
נראה לי שרשי אמר שם שמביאים עניים לשמות.
וזה הכפרה, זה כאילו מה שהרמב״ם אומר בהלכות יום טוב, שאדם צריך להשתדל להזמין אורחים וכו' וכו'. האכפתיות, זה כאילו הזכויות של האדם, האכפתיות, שאכפת לו ממה שקורה. אני רוצה לסיים במלבים. אמרתי כבר בשיעור הקודם שהמלבים הוא היחיד, כלומר אני גם מנסה לומר את זה לעצמי, שזה לא פייר לקחת נושא קשה ולהגיד לתלמידים, טוב, יש פה בעיה, ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, צריך להתמודד עם הבעיות. אז המלבים הוא מהבודדים שבין הפרשנים, שבאמת התמודד עם כל המידות הללו של הבית השלישי הזה. הוא ניסה זה, ופה, בפסוק הזה, מה הולך פה? וזה מה שאלת שאל קודם. המזבח עץ, הראה את מזבח הפנימי שנעשה מעץ. הפנימי זה מזבח הקטורת, החיצוני זה נחושת קורבנות. כי גם מזבח של משה היה מעץ וציפה הוא זהב, וליחזקאל לא הראה הוא ציפוי הזהב בשום דבר. היה ציפוי, אבל הוא לא הראה לו את זה, הוא הראה לו רק את הבסיס, ולא ראה רק העץ שהוא עתיד לקבל הציפוי. כי אחרת באמת השאלה היא, אי אפשר להחזיק קורבנות וכו' וכו' כשהכל עשוי מעץ וזה סופו להישרף, ומה בדיוק יהיה איתו. וראה שהוא גבוה 3 ואורכו 200, ומסתם גם רוחבו כן דבעינן רבוע, ויהיה לעתיד גדול הרבה משל משה. ואנחנו יודעים שבהרבה דברים שלמה במקום מנורה אחת עשה 10, במקום
גם מזבח היה הרבה יותר גדול.
מה?
גם
נסבח הרבה יותר גדול. כן, כן, אז זה מה שאנחנו רואים, שכל המידות הללו וכל העניינים הללו, וכמובן שעולה פה שאלה, למה אם כן כתבו לנו את כל המידות, אם זה לא רלוונטי, אם זה לא לעתיד לבוא, זה יהיה מידות אחרות, למה כל הדברים האלה כתובים, מה המשמעות שלהם, מה זה אומר לו. עכשיו, המלבים עוד, טוב, אנחנו חורגים כבר פה מהזמן, המלבים עוד מדבר פה על, על מה, למה רק מזבח ולא שולחן ולא מנורה וכו', ובהחלט הוא, כפי שאמרתי, מתמודד עם כל העניינים. אני רק מסיים את הפרק. המזבח עץ 3 אמות גבוה ואורכו 2 אמות ומקצועותיו לו ואורכו וקירותיו עץ, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, ושתיים דלתות להיכל ולקודש. זאת אומרת, שתי דלתות מתקפלות היו להיכל ולקודש, ושתיים דלתות לדלתות, ושתיים, זה דלתות מתקפלות, ושתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת. ואומר, כאילו אני פותח את זה כמו הרמוניקה כזאת, אני פותח את הדלת, אבל אני פותח אותה על דלת אחרת, ואז אני פותח את הכל. 2 שהן 4. זה מה שהנביא מתאר פה. ועשויה עליהן את דלתות ההיכל קרובים ותימורים, כאשר עשויים לקירות. גם את הדלתות צריך לאתר בקישוטים ובציורים, או במה שזה היה, זאת אומרת, מאיזה חומר עשו את זה, לפי זה מה פעלו בדבר הזה. ועשויה עליהם אל דלתות ההיכל קרובים ותימורים כאשר עשום לקירות, ואב עץ אל פני האולם מהחוץ, וחלונים אטומות ותימורים מפה ומפה אל כתפות האולם וצלעות הבית והאובים. זאת אומרת, כאילו לשים את זה על הצלעות של הבית ועל האובים, הקורות האבות, זאת אומרת, אולי הוא דיבר על איזה קורת, תמיד יודעים שבונים סוכה, צריך לשים קורה אחת רצינית, עליה כבר שמים פלפונים וסחר והכל, אבל צריך משהו שיחזיק את כל העניין. כנראה גם זה היה שם בעניין הזה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו יוצאים מהאולם וקודש הקודשים, יוצאים אל החצר החיצונה, וכאילו המלאך הופך את יחזקאל, מוציא אותו החוצה, וגם שם אני אומר מראש שזה מסובך, ויותר פשוט יהיה לנו בסייעתא דשמיא, כבוד אלוקי ישראל בא, ואז אנחנו נוכל יותר להתבונן. תודה ולהתראות. אני אומר, אני מקווה שלמרות שהשיעורים הם מרחפים קצת, אני מקווה שבכל אופן יש לנו קצת תועלת בהבנת מה שנעשה פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.